كول دافيد كول هامت هتصدق بها شلوم مش الدير التخنيوتاف مطهران مشاعة 15:20 ل15:50 لفيها شعون همكومي 11:50 ل12:20 لفي شعون غرينيتش هبين لأمي على الجل كتسار 19 مترين 15 240 كيلو هيرتز.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין. יוטלסאט 3B והוטברד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו coldavidiran@gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר coldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והרינו מתחילים את שידורנו להיום שני 10 באוקטובר 2022, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
בלב העניינים.
מאזינים יקרים, שלום רב. החלטת ראש הממשלה החליפי נפתלי בנט בשבוע שעבר להטיל וטו בדיעבד על הצטרפות ישראל לתוכנית קריאטיב יורופ היא מכה קשה, נקמנית ומיותרת לעולם התרבות. מדובר במיזם הדגל של האיחוד האירופי, מאות מיליוני דולרים המיועדים להשקעה בשיתופי פעולה בתחומי תרבות, שעל ההצטרפות העקרונית אליה החליטה הממשלה בראשות בנט ביוני. חתימה על ההסכם הייתה מאפשרת למוסדות התרבות המקומיים להתחרות על כספי מענקים אירופיים וליצור קשרים עם אומנים ומוסדות תרבות זרים. ממש אוויר לנשימה לתעשיית התרבות המקומית, בעיקר אחרי משבר הקורונה. אלא שאליה וקוץ בה. החוזה בין ישראל לאיחוד האירופי כולל החרגה של השטחים הכבושים, בדיוק כמו כל התוכניות האירופיות שישראל הצטרפה אליהן בעבר. משמע, הוא כולל סעיף שיאסור השקעת תקציבים בהתנחלויות במזרח עיר הקודש וברמת הגולן. בניגוד לישראל, האיחוד האירופי לא מחק את הקו הירוק. כסף לתרבות ישראלית כן, כסף לתרבות בשטח כבוש לא. מאזינים יקרים, לא מדובר בסעיף חבוי שבנט גילה. כראש ממשלה לבנט לא הייתה התנגדות להצטרפות ישראל לתוכנית חרף החרגת השטחים הכבושים. הממשלה בראשותו אישרה באופן עקרוני פה אחד את ההצטרפות לתוכנית, ואף הסמיכה את שר התרבות לגבש מנגנון פיצוי למוסדות התרבות מעבר לקו הירוק שיחרגו מתמיכת התוכנית בשל מקומם. לא זו אף זו, בנט הסכים להחריג את ההתנחלויות בתוכנית מקבילה של האיחוד בשם הוריזון, שמעניקה תקציבי עתק למדענים בתחום הטכנולוגיה. אם כך, מדוע חזר בו בנט מתמיכתו בהצטרפות ישראל למיזם כה חשוב? בנט מסר כי מנע את ההצטרפות לתוכנית כי לדעתו ממשלת מעבר צריכה להימנע ממהלכים משמעותיים שנויים במחלוקת, בוודאי אם הם אינם דחופים. במילים אחרות, מדובר בנקמה אישית. זו דרכו של בנט להחזיר לראש הממשלה יאיר לפיד על תמיכתו הפומבית בפתרון שתי המדינות מעל במת האום, שנתפסה בעיניו כחריגה ממה שקואליציית השינוי הסכימה על אודותיו. מדובר בצעד ציני להחריד של בנט, בניגוד גמור לפוליטיקת השינוי שהוביל. לבנט אין שום בעיה עם הסכמים המחריגים את ההתנחלויות באופן כללי, ולא עם הצטרפות ישראל לתוכנית הספציפית, שכאמור הוא היה בעדה לפני 3 חודשים. הוא פשוט התעצבן על לפיד וחיית עולם התרבות, ישלם את המחיר. עד כאן תוכנית השבוע. שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה החדשות מקול דוד. שר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיאן הדגיש כי איראן לא תספק נשק לשני הצדדים המעורבים במלחמה באוקראינה. השר עבדולהיאן אמר את הדברים במהלך קבלת פנים שערך אתמול ראשון לעזור או לעוזר שר החוץ של פולין, כאשר שני הצדדים דנו בסיכויים לשיתוף פעולה בתחומים הפוליטיים, הכלכליים, התרבותיים והקונסולריים. עבדולהיאן קיבל בברכה את הגברת היחסים הבילטרליים בתחומים שונים, והדגיש כי אין מגבלות על הגברת היחסים הבילטרליים והפקת תועלת מהיכולות הקיימות לפיתוחם. בנוגע למצב באוקראינה, הדגיש עבדולהיאן כי הרפובליקה האסלאמית באיראן לא סיפקה לאף אחד מהצדדים כל נשק להשתמש בו במלחמה באוקראינה, וכי עמדתה העקרונית של הרפובליקה האסלאמית מתנגדת לחימוש שני הצדדים במלחמה הזאת, שיש צורך בהפסקתה. סגן שר החוץ עלי בקרי קני אמר כי איראן תומכת בתפקיד הבונה של פולין לקידום השלום והיציבות בזירה הבינלאומית. במהלך פגישה עם סגן שר החוץ של פולין בטהרן אתמול ראשון, ציין בקרי קני ליכולות הפוליטיות והכלכליות של פולין ולמעמד שלה באיחוד האירופי, ואמר כי איראן תומכת בתפקידה הבונה של פולין לקידום השלום והיציבות בזירה הבינלאומית. עלי בקרי קני התייחס גם לתפקידה של הרפובליקה האסלאמית באיראן לבסס את הביטחון והיציבות באזור, והדגיש כי אם אירופה תרצה לקיים שיתוף פעולה עם איראן, התשובה של הרפובליקה האסלאמית תהיה חיובית. בהתייחסו לסכסוך המזוין באירופה, אמר סגן שר החוץ האיראני כי האינטרסים של מדינות אירופה מחייבים ששולחן הדיאלוג יהיה האופציה הטובה יותר מכל אופציה אחרת לפתרון ויישוב מחלקות. סגן שר ההגנה אלוף מהדי פרחי הדגיש אתמול ראשון כי הייצוא הביטחוני גדל פי שלושה בשנים האחרונות, והוסיף במהלך ישיבה משותפת של הוועדה העליונה של משרד הביטחון וארגון הייצור הלאומי כי נושא הפיתוח הטכנולוגי במשרד ההגנה בראש סדר העדיפויות לאור התמורות והשינויים שמחייבים להתחשב בנושא הפיתוח הטכנולוגי. סגן שר ההגנה ציין כי הייצוא הביטחוני הכפיל פי שלושה בהשוואה לשנים הקודמות, והדגיש כי ערך המוצרים הביטחוניים נשאר קבוע בשלוש השנים האחרונות, חלקם ידע ירידה או עלייה קלה ללא קשר בעליית שיעור האינפלציה בגלל העלות הנמוכה והגדלת הייצור במשרד ההגנה. אלו פרחי הבהיר כי כיום משרד ההגנה משתף פעולה עם 7,000 חברות פרטיות ו-500 חברות ידע. המפקד העליון של הצבא ברפובליקה האסלאמית רב אלוף עבד אל-רחים מוסאווי קבע כי איראן לא תאפשר לזרים להתערב בענייניה הפנימיים, והוסיף כי הכוחות המזוינים עומדים בשורה הראשונה לשמור על ביטחון המדינה או לסכל את האיומים. בטקס שהתקיים באוניברסיטת חאתם אל-אנביע עליו השלום, התייחס המפקד העליון של הצבא להתקפות המשותפות של האויבים, ואמר כי ההתקפות נועדו למנוע מהמהפכה להתקדם לקראת ציביליזציה אסלאמית חדשה. רב אלוף מוסאווי הוסיף כי האסטרטגיה של האויב היא ליצור אכזבה, לשבור את האיתנות של העם האיראני הגדול, לפגוע בביטחון, בעצמאות ובהתקדמות של איראן. בית המשפט העליון של ישראל קבע שראש האופוזיציה בנימין נתניהו יידרש להשיב 300 אלף שקלים שנתנו לו ולרעייתו על ידי בן דודו נתן מיליקובסקי. הכספים הועברו לצורך מימון הוצאותיהם המשפטיות של הזוג נתניהו בתקופת כהונתו של ראש האופוזיציה כראש הממשלה של ישראל. בית המשפט העליון הסביר כי הכספים נתנו בניגוד להוראת חוק שירות הציבור בין סוגריים מתנות משנת 1979 המכונה חוק המתנות. בית המשפט העליון של ישראל קיבל את ערעור חבר הכנסת לשעבר עמיחי שיקלי והליכוד, וקבע כי הוא יוכל להתמודד בבחירות הקרובות ברשימת הליכוד. זאת לאחר שהתמודדותו נפסלה על ידי יושב ראש ועדת הבחירות, השופט יצחק עמית. בנוסף, השופטים דחו פה אחד את עתירת התנועה לחופש השלטון שביקשה לפסול את התמודדותה של חברת הכנסת לשעבר עידית סילמן ברשימת הליכוד. בית המשפט העליון של ישראל קיבל גם את ערעור מפלגת בלד וקבע כי לא תפסל מהתמודדות בבחירות. קבוצת ההקרים העיראקית אל-טהרה הפילה את אתרי חברות אנרג'יאן ונתיבי גז לישראל. בעקבות כך, מקורות ישראליים מסרו כי האתר של אנרג'יאן חזר לפעילות תקינה. חברת אנרג'יאן טענה כי מדובר באתר מידע ואין לו כל קשר לאף אחת מהמערכות תפעולית של החברה, וכי החברה פועלת לקבלת תחקיר מלא של האירוע ומתואמת עם כל הגורמים הרלוונטיים האמונים על הנושא.
כמו כן, חברת הגז אנרג'יאן עדכנה כי החל תהליך הזרמת הגז מהחוף דרך מערכת התנורות התת-ימית אל אסדת קריש. זאת בהמשך לאישור שהתקבל ממשרד האנרגיה של ישראל לחיבור האסדה הצפה FPSO למערכת הגז הישראלית. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין האשים את השירות החשאי של אוקראינה בפיצוץ הגשר היחיד שמחבר בין חצי האי קרים לרוסיה שהתרחש שלשום וגרם לקריסתו החלקית של הגשר. כך לפי דיווחים של סוכניות הידיעות ברוסיה, לפיהם הנשיא פוטין הגדיר את הפיצוץ כמעשה טרור נגד תשתית חיונית. הגשר שיוצא מחצי האי שאותו רוסיה סיפחה מאוקראינה בשנת 2014 הוא הגשר הארוך ביותר באירופה ונחשב לפרויקט הדגל של הנשיא הרוסי. אוקראינה לא לקחה אחריות על הפיצוץ, אבל בכירים בקייב הצהירו בעבר כי הגשר הוא יעד לגיטימי מבחינתם. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות מכל דוד.
שלום למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות שלנו להיום. סעודיה מתרחקת מארצות הברית וגם מישראל. ההחלטה של ארגון אופק פלוס לא לענות לדרישת ארצות הברית, או ליתר דיוק לדרישתו של ביידן להגדיל את הייצור ולהפחית את המחיר של הנפט, אלא להקטין את הייצור או להעלות את המחיר, הייתה סתירת לחי קשה לממשל ביידן בארצות הברית, שקבע שבביקור אחד יכול להשפיע על המשוואות באזור. המכה הובילה לכך שחלק מהסנטורים האמריקנים קראו להוצאת כוחות ארצות הברית מסעודיה או להפסיק להבטיח את ביטחונה או להימנע מלמכור לה כלי נשק. בכך סעודיה הראתה שהיא נוטה להתקרב לריבתה של ארצות הברית רוסיה ולשחק תפקיד משמעותי יותר מבעבר. המתח וההתרחקות של סעודיה מארצות הברית בהחלט ישפיעו גם על ההקשרים החשאיים שלה עם ישראל, דבר שמתיימרת ישראל בו והיה עמוד הטווח של המדיניות של ישראל נגד איראן באזור. אחרי שאופק פלוס החליט להקטין את ייצור הנפט שלו 2 מיליון חביות ביום, הגישו תום מלינובסקי מניו ג'רסי ושאון קסטן מאיליאנו וסוזן ויילד מפנסילבניה הצעת חוק שמחייבת את הממשל להוציא כל הכוחות האמריקנים משתי המדינות, סעודיה ואיחוד האמירויות, כולל מערכות הטילים פטריוט ותעד. המחוקקים הדמוקרטיים הגדירו את המהלך כמהלך עוין נגד ארצות הברית, וסימן ברור לכך ששתי המדינות התחילו לתמוך ברוסיה במלחמה באוקראינה. לאור שהבחירות של האמצע בנובמבר 2022 מתקרבות, המהלך מהווה מכה קשה לג'ו ביידן ולדמוקרטים ויכול להוביל לאיבוד הרוב של הדמוקרטים בקונגרס. אחרי המהלך הסעודי, הסנטור ברני סנדרס כינה את סעודיה כמפרת זכויות האדם הגרועה ביותר בעולם, ותמך ברעיון היציאה מסעודיה ולהפסיק מכירת נשק למדינה. למרות שהשר המייעץ של סעודיה לענייני חוץ, עדל אל-ג'ובייר, ניסה בדברים שלו לשכנע כי המהלך לא נועד לפגוע בארצות הברית, וטען שהיחסים עם ארצות הברית נשארים אסטרטגיים, עם זאת ברור כשמש שהנטייה הסעודית לתמוך ברוסיה במדיניות הנפט היא עובדה מוגמרת. בנוסף לזה, התרחבות היחסים בין סעודיה וסין מדגישה כי סעודיה מעדיפה להתקרב עוד יותר ליריבות של ארצות הברית במקום להישאר נאמנה להתייחסות הקרה של ארצות הברית. ההחלטה הסעודית מכריחה את ממשלת ביידן להשתמש בעתודות הנפט האסטרטגיים כדי למנוע עליית מחיר הנפט בעולם. לפני כן ביידן הורה לשחרר כ-180 מיליון חביות נפט במשך 6 חודשים מהעתודות. הבית הלבן הודיע כי מתכוון לשחרר עוד 10 מיליון חביות מהעתודות בחודש נובמבר. נכון שביידן מהרהר למצוא דרכים למנוע העלאת מחירי הנפט בעולם, אך הן לא יוכלו למנוע את הדבר. וזה מלמד על עוד סימן להפחתת ההשפעה האמריקנית על העולם. עד כאן, מאזינים יקרים.
למאזינים שלום, והנה החדשות של היום. 3 פצוצים עזים נשמעו במרכז קייב בירת אוקראינה. סירונות ההתראה הופעלו דקות ספורות לפני הפצוצים. הרשויות הודיעו כי ישנם מתים ופצועים כתוצאה מהפצוצים. כזכור, אתמול התייחס נשיא רוסיה פוטין לראשונה לפצוץ בגשר קרים, והאשים כי השירות החשאי של אוקראינה עומד מאחורי מה שכינה פעולת טרור נגד תשתית מרכזית של המדינה. כלי התקשורת בגרמניה צטטו גורמים בממשל הגרמני שאמרו כי שרת הפנים של גרמניה ננסי פזר מתכננת לפטר את מי שעומד בראש מערך הסייבר של המדינה, ארן שנבהום, עקב מגעים אפשריים שנהל עם אנשים המעורבים בשירותי הביטחון של רוסיה. שנבהום, נשיא סוכנות אבטחת המדע הפדרלית BSI, קיים את המגעים דרך מועצת הסייבר של גרמניה על פי גורמים שונים. נשיא צפון קוריאה קים ג'ונג און פיקח על אמוני יחידת המבצעים הגרעיניים הטקטיים של מדינתו שהחלו לפני כשבועיים והסתיימו אתמול. אין צורך לקיים שיח עם האויב, נמשיך לחזק את פעולותינו הגרעיניות, מסר קים ג'ונג און, כך לפי סוכנות הידיעות הממלכתית בביונגיאנג, KCNA. אתמול שגרת צפון קוריאה, 2 טילים בליסטיים שנפלו סמוך לתחום המים הכלכליים של יפן לפי הרשויות בטוקיו. נשיאת טייוואן צי אינג ואן אמרה כי עימות בין מדינתה לסין הוא ממש לא אפשרות, והתחייבה להגביר את ההגנה סביב האי ולחזור לשוחח עם בייג'ינג.
בנאום שנשאה מחוץ ללשכתה אמרה הנשיאה כי היא מצרה על כך שסין הגבירה את ההפחדות שלה על מדינתה ואימה כלשונה על השלום והיציבות במצר טייוון והאזור. נשיא אוסטריה אלכסנדר ואן די בלן זכה ביותר מ-50% מהקולות בסיבוב הראשון בבחירות לנשיאות ונבחר לכהונה שנייה בתפקיד. ואן דר בלן בן 78 בכיר לשעבר במפלגת הירוקים באוסטריה התמודד מול 5 מועמדים נוספים בהם נציג מפלגת החירות האוסטרית מהימין הקיצוני וולטר רוזנגורץ. מספירת 95% מהקולות עולה כי הנשיא האוסטרי קיבל כי 56% מהקולות מול 18% מהקולות ליריבו ופחות מ-10% לכל אחד משאר המתמודדים. ולסיום, המזכיר הכללי של האום אנטוניו גוטרש הגיש מכתב למועצת הביטחון של הארגון שבו הציע להפעיל באופן מיידי כוח פעולה כדי לסייע לממשלת האיטי בהתמודדות עם כנופיות חמושות.
עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שדורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, ולהתראות. כאן קול דוד.